הגענו דווקא פלף עמוד א' במשנה, תחילת פרק שני. אומרת המשנה, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות, ומוכר לנוכרי, מותר בהנאתו. עבר זמנו, אסור בהנאתו, ולא יסיק בו תנור וחיריים. כל זמן שמותר לאכול חמץ, מותר גם ליהנות מהחמץ. סוגי הנאה שונים, להכיל לבהמות, חיות וכו', למכור לנוכרי. אם עבר זמנו, אסור כבר לאכול חמץ, אסור ליהנות מהחמץ, וגם לא יסיק בו תנור וחיריים. והגמרא תדון, מדוע המשנה פרטה כל כך סוגי הנאה שונים. עוד לגבי ביעור חמץ, רבי דה אומר, אין ביעור חמץ אלא שריפה, צריך דווקא לשרוף את החמץ, וחכמים אומרים לו כך, אף מפרר וזורל הרוח ומטיל הים, אפשר גם לאבד את החמץ בדרכים שונות. אומרת הגמרא, כל שעה שמותר לאכול מאכיל, הכל שעה שאינו מותר לאכול, אינו מאכיל. משהו בריא שאסור לאכול חמץ, אסור גם ליהנות מהחמץ. לכאורה משנה, לא כרבי יהודה, שראינו בדף י"א. למה מתנדנד לא כרבי יהודה? די כרבי יהודה? הייתי חמש דינו אוכל ומאכיל, הרי שעה חמישית, שאסור כבר לאכול חמץ, אבל מותר ליהנות מהחמץ. לתנא, כתוב במשנה בדף י"א שלמדנו. רבי מאיר אומר, אוכלים כל חמש, ושורפים בתחילת שש. לפי רבי מאיר, אכן, בזמן שמותר לאכול, מותר גם ליהנות, אסור לאכול, אסור ליהנות. כל חמש שעות. אבל רבי יהודה אומר, אוכלים כל ארבע, ותולים כל חמש, שיש שעה חמישית שלא אוכלים ולא שורפים, אבל מותר ליהנות, ושורפים בתחילת שש. הרי שהמשנה שלנו כאן שנויה כרבי מאיר. אומרת, מה, אתה רוצה להעמיד כרבי מאיר? ולמה רבי מאיר? היי, כל שעה שמותר לאכול מאכיל, כל שעה שאוכל מאכיל ניבא אלי. גם קשה להעמיד את המשנה שלנו כרבי מאיר, נוסח המשנה לא מתאים. כתוב כל שעה שמותר לאכול מאכיל, משהו שכאילו מותר לאדם אחד לאכול, ולאדם השני להכיל. היה צריך להיות כתוב כל שעה שאוכל, שהוא עצמו אוכל, מותר גם להכיל. הוא אוכל, מותר גם ליהנות. אלא אומרת, מה באמת נכון, המשנה שלנו שנויה כדעה שלישית, כרבן גמליאל. אמר רבא בר אולה, מתניתין רבן גמליאל דתנן, רבן גמליאל אומר, חולין נאכלים כל ארבע, תרומה כל חמש ושורפים בתחילת שש. לפי רבן גמליאל, אם מותר לאכול חמץ חולין רק כל ארבע שעות, תרומה מותר לכהן לאכול את החמץ שלו עדיין בשעה החמישית, ושורפים בתחילת שש. וזה מה שכתוב במשנה, ואחי כמה, כל שעה שמותר לאכול כהן בתרומה, ישראל מאכיל חולין לבהמה, לחיה ולעופות. זה הכוונה, יש פה אכן שני אנשים. כל זמן שמותר לכהן לאכול תרומה של חמץ בשעה החמישית, מותר גם ישראל לאכול, מותר להם ישראל ליהנות מהחמץ, אסור לו לאכול מהחמץ, מותר ליהנות מהחמץ, כלומר מאכיל אותו, תחולין לבהמה, לחיה ולעופות. עכשיו הגמרא שואלת, למה לי מתנה בהמה, למה לי מתנה חיה? למה צריך באמת גם להגיד בהמה וגם חיה? זה ברור, מותר ליהנות מהחמץ. אלא צריכה. דיתא לבהמה דמשריא חזי לה. אבל חיה דמשריא כמה צנא לה, אמה לא. צריך גם להגיד בהמה. שאם בבהמה היינו אומרים כך, לכאורה אסור לתת לבהמה חמץ בשעה החמישית. אבל לא, לבהמה מותר. מדוע לבהמה מותר? כי אם היא משיירת, אם היא משאירה חלק מהחמץ, לא אוכלת כל החמץ שהבאנו לה, חזי לה, אנחנו רואים מה שהיא אכן השאירה פה, ולכן, כי הבהמה לא מצניעה את החמץ, ולכן מה שהיא השאירה פה נבטל. אבל החיה לא כך, החיה, החולדה, החתול, היא בעצם מצניעה את החמץ. אם אפשר, אם היא משאירה חלק, היא תצניע את החמץ. אם לא, היית אומר שאסור לתת לה חמץ, לפחות את החיה, כי תצניע את החמץ, ואדם לא יבוא לבטל את החמץ הזה. אז לכן אמרו לנו גם בהמה וגם חיה. ויתן החיה, אם אני אומר רק חיה ולא בהמה, משום אם אפשר גם היא המצנה לה, פה היינו אומר זה כולה. אם זה חיה, היינו אומרים, טוב, אם משיירת חמץ, זה מצניע את החמץ. ואז מילא אדם, אומנם לא ביטל את החמץ, אבל זה עובר, אז לכן למרות שהוא עובר על בל יימצא, הוא לא עובר על בל ייראה. למה הוא לא עובר על בל ייראה? כי הוא לא רואה את החמץ. החיה מצניעה את החמץ. אז היינו אומרים, רק לחיה מותר להכיל, ובהמה לא כך, זימן דמשריה, ולא מסיג הדעתה, לפעמים לבהמה, היא משאיר את החמץ, והבעלים לא שמו לב לזה, ואז זה גלוי גם, אז הוא עובר גם על בעל יראה, וגם על בעל ימצא, וקאי עליה, ובעל יראה, ובעל ימצא, אמה לא, היית אומר כבר שאסור לצאת לחמץ. לכן צריך להגיד גם בהמה וגם חיה. מדוע צריך להגיד גם עופות, עופות למה לי? אומרת הגמרא, זה הלשון הרגילה במשנה, איידי דתנא בהמה וחיה, תנא מעופות. אגב, זה שהשנה, התנא שנה בהמה וחיה, הוא שנה גם עופות. ומוכרו לנוכרי, למה צריך להגיד שמותר למכור לנוכרי? אמרנו שמותר ליהנות, זה אחד מסוגי הנאה רגילים. אומרת גם פשיטה, לכאורה זה פשוט. לפוקי אומרת הגמרא מהייתנא, לא, יש דעה שבית שמאי שאומר שאסור ליהנות, אסור גם למכור לנוכרי. תתניא, בית שמאי אומרים, לא ימכור אדם חמצו לנוכרי, אלא אם כן יודע בו שיחלק קודם הפסח. מה בית שמאי אומר? בית שמאי אומרים, אסור למכור חמץ לנוכרי, אלא אם כן הוא יודע שהנוכרי הזה יסיים את החמץ לפני פסח. כלומר, לדעת בית שמאי, אדם יהודי צריך לדאוג שהחמץ שלו יתקלה לפני פסח. ובית הלל אומרים, כל שעה שמותר לאכול, מותר למכור. אז המשנה רצה להגיש, דלא כבית שמאי, אלא מותר לאדם, אדם צריך להיפטר מהחמץ בכל דרך, גם למכור לנוכרי, העיקר שלא יהיה בבעלותו, זו דעת בית הלל, זו דעת המשנה, שלא כבית שמאי שאומר שאדם צריך לדאוג שיתקלה מהעולם החמץ שלו לפני פסח, וגם אם מוכר לנוכרי, הנוכרי צריך לאכול את זה לפני פסח. רבי יהודה בן בטרה מחדל לדעת בית שמאי, הוא אומר, כותח וכל מיני כותח אסור למכור 30 יום קודם לפסח. לפי רבי יהודה בן בטרה, שהוא סובר כבית שמאי, מדובר פה על כותח, כותח זה סוג של ממרח כזה, שיש בו חלב, יש בו גם פירורי לחם, אז אסור למכור 30 יום קודם לפסח. מה אמרנו לבית שמאי? מכיוון שפה מדובר פה על דבר שהוא לוקח זמן רב, זה ממרח, זה לוקח זמן רב לסיים אותו, אז ב-30 יום לפני פסח אסור כבר למכור לנוכרי. כלומר, בעצם בא רבי יהודה בן בטרה לומר, שגם לפי בית שמאי, אדם צריך לדאוג לבאר את החמץ שלו מהעולם, עד, כן, עד 30 יום לפני פסח. לפני כן כבר מותר למכור לנוכרי. זה כבר אדם לא צריך, לא חלה עליו חובת ביעור חמץ. עוד למדנו במשנה, מותר בהנאה, עומד עם הפשוט שמותר בהנאה, לא צריכה, פשיטה, לא צריכה, שחרחו קודם זמנו, למה המשנה למדה אותנו את זה? להגיד שגם אם שרף את החמץ לפני זמנו, אז מותר בהנאה. מה הכוונה? כמה שמונן? כדי רבה, אתה מרבה. חרחו קודם זמנו, מותר בהנאה לאחר זמנו. יש כאן יסוד, שאם אדם חרח, שרף את החמץ הזה לפני זמנו, עד שכבר החמץ הזה בטל הטעם, בטל המריתו, והוא לא ראוי לאכילת כלב, מותר בהנאה אפילו לאחר זמנו. אז כבר גם אחרי שנכנס פסח, בעצם מותר ליהנות מהחמץ הזה, בדרכים שונות יש איזה סוגיות הלכתיות רבות, אבל כאן יש יסוד, שאם החמץ הזה בטל מאכילת כלב לפני פסח, מותר ליהנות. וזה הכוונה מותר בהנאתו. עוד המשנה אמרה, עבר זמן אסור בהנאתו. זה ברור שאם החמץ אסור בהנאה, עומד עם הפשיטה לכאורה, לא צריכה לשעות דרבנן. מה רצו ללמד אותנו כאן? לא, הכוונה שאסור בהנאה, גם בשעות שהאיסור אכילת חמץ הוא רק מדרבנן. וזה כבר למדנו גם כן. דם רב גידל, אמר רב חייא בר יוסף, אמר רבי יוחנן, נקדש משש שעות ולמעלה. אדם שמקדש אישה בחמץ בערב פסח, בשעה שישית, בשעה שכבר אסור, בשעה שאסור לאכול חמץ רק מדרבנן, אפילו בחיתי קודנייטה, אפילו בחיתים קודניות כאלה שהן קשות לא מחמיצות בקלות, אין חוששים לקידושין. חכמים ביטלו את הקידושין הזה. מכיוון שאסור לאכול חמץ מדרבנן, אסור גם ליהנות מחמץ מדרבנן, וזה נחשב שהוא מקדש ביסורי הנאה. אז המשנה רצתה להדגיש את זה, שעבר זמנו אסור בהנאתו גם בשעה שאסור לאכול מדרבנן. אז אסור גם ליהנות מדרבנן. עוד לא יסיק בו תנור וחיריים, ברגע שאמרנו שאסור ליהנות לכאורה, זה פשוט שאסור להסיק בו תנור וחיריים, זה אחד מסוגי הנאה. פשיטא אומרת הגמרא לא צריכה. אלא לרבי יהודה דמה אם ביעור חמץ זה לשריפה. למדנו שפי רבי יהודה ביעור חמץ זה דווקא שריפה. היית יכול להגיד, סד גדעת החמינה, הוא ואמר רבי יהודה מצוותו בשריפה. בהד דק השריף ללית נמיני, כמה שמלן שלא כך. היית יכול להגיד, טוב, מכיוון שרבי יהודה סובר שביעור חמץ זה שריפה דווקא, בזמן שהוא שורף את החמץ ובעל את החמץ, הוא יכול ליהנות בזמן שהוא שורף. להתחמם וכדומה, כמה שמלן שלא כך. זה מה שכתוב, לא יסוג בו תנור וחיריים, גם בזמן שהוא שורף את החמץ, לא ינה תוך כדי השריפה. הגמרא עכשיו מבררת מה המקור שחמץ אסור בהנאה. יש בזה כמה דעות. אמר חזקיה, מניין לחמץ בפסח שאסור בהנאה, שנאמר לא יאכל חמץ. לא יהיה בו יותר אכילה. למה התורה אמרה לנו דווקא לא יאכל ולא לא יאכל חמץ? למען אותנו שלא רק אסור באכילה, אלא גם אסור בהנאה. כלומר, כשאדם מוכל נניח לנוכרי, הוא מקבל לזה כסף, ואז הוא יכול גם לקחות עוד אוכל. זה הכוון לא יהיה בו יותר אכילה. אל תעשה שום דבר שמביא לידי אכילה. לכן אסור גם לאכול מהחמץ, אסור גם ליהנות מהחמץ. מזה שכתוב לא יאכל. אומרת הגמרא, תמה דקטר ורחמן לא יאכל חמץ. הקהל לא כתב, לא יאכל, הווה מן האיסור אכילה, משמע איסור הנאה, לא משמע. כלומר, לפי חזקיה, אכן, כל הסיבה שאסור ליהנות מהחמץ, כתוב לא יאכל. אבל אם לא היה כתוב לא יאכל, הכתוב לא יאכל לדעת חזקיה, אכן, לא יאכל, למדנו שאסור לאכול מאיסורי הנאה הזו, ולא אסור ליהנות. כלומר, כל פעם שכתוב בתורה, לא יאכל, כבר אסור לאכול, ולא דווקא שאסור ליהנות. זו דעת חזקיה. אבל זה חולק על רבי אבאו, פליג את רבי אבאו, תמר רבי אבאו, כל מקום שנאמר לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשהו. לדעת רבי אבאו, אם כתוב בתורה סתם ככה לא תאכל, הכוונה גם אסור לאכול וגם אסור ליהנות. אלא אם כן התורה מפרטת שמותר ליהנות. עד שיפרוט לך כתוב, כדרך שפרט לך בנבלה. בנבלה אנחנו לומדים, כפי שכתוב בנבלה, לא תאכלו כל נבלה. אחרי זה כתוב מפורש בתורה פירוט איך מותר ליהנות. כתוב לגר אשר בשעריך תתנה לה ואכלה ומכור לנוכרי. כתוב שמותר לתת לגר תושב, גוי שגר בארץ ישראל ומקיים חלק מהמצוות, מותר לתת לו את הנבלה הזאת, או למכור אותו לגוי, מכור לנוכרי. אז אם התורה לא פירטה, אסור לאכול ואסור ליהנות לדעת רבי אבאו. והגמרא מפרטת את הברייתא לגבי נבלה, דתניא. לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתנה לה ואכלה ומכור לנוכרי. אין לי אלא לגר בנתינה ונוכרי במכירה. לגר במכירה מניין? כלומר, כתוב בתורה מפורש שלנבלה מותר לתת לגר תושב או למכור לנוכרי. איך אני יודע שגם מותר למכור לגר תושב לתת לנוכרי? אז הגמרא דורשת, ככה רמי"ר דורש. לגר במכירה מנין, תמוד אומר, לגר שבשעריך תיתנה, או מכור. התורה הסמיכה מכירה לנתינה באופן כזה שהמכור גם הולך לגר תושב. זה מותר גם למכור לגר תושב. וגם הפוך, לנוכרי בנתינה. מנין, תמוד אומר, תתנה לה ואכלה, או מכור לנוכרי. התורה הסמיכה נתנה את הנתינה למכירה באופן זה שגם את הנתינה מוסבת על הנוכרי, ומותר בעצם גם לתת לנוכרי, לתת לגוי, ולא רק למכור. נמצאת אומר, אחד גר, אחד נוכרי, גם כתושב, גם גוי, בין במכירה בין בנתינה, דיבר רבי מאיר. אבל רבי לא חולק על זה. אומרת, דברים ככתבן לגר בנתינה ולנוכרי במכירה. דעתו הפסוק, כמשמעות הפשוטה של הפסוק, הכוונה, אכן, מותר רק לתת לגר תושב ולמכור לנוכרי. ומדוע כך? כי אסור לתת לגוי מתנת חינם, זה לא תכונן, זה יודעת רבי יהודה. אבל מדוע רבי יהודה לא לומד את הפסוקים לפי רבי מאיר? מה הייתה מדבר רבי יהודה? אומרת הגמרא, תיסא אגדא תך כדאמר רבי מאיר, באמת, אתה לומד את הפסוקים רבי מאיר, דורש את הפסוקים רבי מאיר, לכתוב רחמנא, התורה אתה צריכה לכתוב, לגר שבשעריך תתנה לה, והאכלה ומכור, משתמש בוואו החיבור, למה כתוב או למה לי, או מכור לנוכרי? אתה צריך להגיד, ומכור לנוכרי, בוואו החיבור, האו בא לחלק, משהו בא לחלק דווקא דברים ככתבן, שממנה דברים ככתבן, ככה רבי יהודה אומר. רבי מאיר, איך הוא יסביר את המילה או? להקדים את נתינת הגר למכירה לנוכרי, או בא להגיד לנו לא לחלק, אלא להגיד לנו סדרי עדיפויות, שקודם כל צריך לתת לגר תושב, ואחרי זה למכור לגוי. ורבי אומר, לא צריך פסוק בשביל להגיד לנו שקודם כל צריך לתת לגר תושב, הלא צריך קרא, למה? כיוון דגר אתה מצווה להחייתו, ונוכרי אתה מצווה להחייתו, לא צריך קרא, סברה הוא. מכיוון שגר תושב שהוא גר בארץ ישראל, אתה חייב לפרנס אותו, אתה מצווה לפרנס אותו, להחייתו, נוכרי, אתה לא סתם גוי, אתה לא מחויב לפרנס אותו, לכן ברור, זה מובן מאליו, שאדם קודם כל ייתן לגר תושב, אחרי זה עם כל הנוכרי, מצד סדר עדיפויות. לא צריך פסוק להגיד לנו את זה. הסברה הוא. עכשיו, הגמרא אומרת כך, לפי רבי אבאו, מאיפה הוא למד את הדין שלו, שלא תוכל, זה גם איסור אכילה וגם איסור הנאה במשמע. בשמה לרבי מאיר, זה ברור, אמר אחד גר ואחד נוכרי, בין במכירה בין בנתינה, מי צריך קרא למשרה נבלה בהנאה, הכל איסורים שבתורה, בין באכילה, בין בהנאה. כלומר, לפי רבי מאיר, שהוא אומר שהתורה, זה אין איזה פירוט מיוחד. אמרנו, אפשר גם למכור וגם למסור, גם לגוי וגם לגר תושב. בין במכירה בין בנתינה. אז עצם זה שהפסוק, התורה, אתה צריך להגיד לנו, שמותר ליהנות בנבלה, אנחנו יודעים שכל איסור שבתורה שכתוב לא תאכל, לא תאכלו, הכוונה, גם איסור אכילה, גם איסור הנאה, אלא אם כן פירט לך כתוב שמותר ליהנות. זה לא יודעת רבי מאיר. אבל רבי יהודה אמר דברים ככתבן הודעת, הפסוק הזה לא מובא להגיד לנו שמותר לנות, אלא להגיד לנו שדווקא מותר לתת לגר תושב, מותר למכור לנוכרי. אז הכל איסורים שבתורה מנהל ידי אסורים בהנאה. לפי רבי אבאו שאמר שכל מה שכתוב לא תאכל לא תאכלו, שאסור גם בהנאה, מאיפה רבי יהודה לומד את זה? אז אומר רבי אבאו, הוא לומד את זה מפסוק אחר, מטריפה. נפקלי מלכלת תשליכון אותו. כתוב בבשר טריפה, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלת תשליכון אותו. מותר להשליך לכלת. מה זה אותו? אפשר להגיד לכלב את השליחון. המילה אותו זה לכאורה מילה מיותרת. ולהגיד לנו אותו אתה משליך לכלב, דווקא לבשר הטריפה מותר להשליך לכלב, כי מותר בהנאה, ואתה משליך לכלב כל איסורים שבתורה. כלומר, כל איסורים שבתורה, אי אפשר ליהנות מהם על ידי השלכה לכלב, אלא מסורים בהנאה. הנה, לפי רבי יהודה, כל איסור שבתורה, אסור באכילה וגם אסור בהנאה, אלא אם כן, פירט לך כתוב כאן, כן, שאותו מותר להשליך לכלב דווקא טריפה, כפי שכתוב בטריפה. ומה רבי מאיר יגיד למילה אותו, איך הוא דורש אותו, אם הוא לא צריך את זה בשביל למד על כל איסורים שבתורה, אלא אותו אתה משליך לכלב, ואתה משליך לכלב כל חולין שנשחטו בעזרה. לפי רבי מאיר, צריך היה פה לימוד מיוחד בדאורייתא, לגבי חולין שנשחטו בעזרה, כי זה לא יתבהר מפורש בכתוב, כפי שנראה עוד מעט, אז רבי מאיר אומר, אותו אתה משליך לכלב, דווקא בשר טריפה אתה משליך לכלב, כי מותר ליהנות, אבל אסור לך להשליך לכלב ומעלה ליהנות מחולין שנשחטו בעזרה. חולין אסור כמובן לשחוט בעזרה של בית המקדש, וזה לא רק אסור באכילה, גם לרבי מאיר זה גם אסור בהנאה. אתם לומדים את זה מכאן. ואידך מה רבי יהודה יגיד על חולין שנשחטו בעזרה? הוא יגיד חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא. באמת זה מחלוקת תנאים בקידושין, האם חולין שנשחטו בעזרה מהתורה, או האם איסור ההנאה מחולין שנשחטו בעזרה אסור מהתורה או לא, וכאן לפי רבי יהודה לא אסור מהתורה. הגמרא מרחיבה עוד הרבה עד מחלוקת חזקא ורבי אבאו, בדף הבא נראה את זה בעזרת השם, חזק וברוך.